טוב. בעזרת השם, אנחנו החלטנו במוצאי שבת זאת לאפשר לציבור בסייעתא דשמיא, יבואו אנשים גם כן תוך כדי שנדבר, כדי לאפשר לאנשים לשאול, לבקש, לדרוש, להבין, לברר. בקשר לאחריות שיש לנו להיות שותפים למהלכים שהולכים ומתרקמים בעמנו. כמובן שאני מדבר על הבחירות. כשהיינו בחוץ לארץ במשך דורות, לא הייתה לנו את האחריות הזאת, מכיוון שהיינו בעצם פרטים. האומה הייתה במצב של תרדמה. ולכן כל העיסוק היהודי בגלות היה אך ורק עיסוק פרטי, דתי. היינו מתעסקים בלידה, בברית מילה, בבר מצווה, בחתונה, בת מצווה ובקבורה. לא היה מימד של העם, לא היה מימד לאומי. כמו שאומר הנביא, היינו במצב של עצמות יבשות. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, זיכנו לשוב לארצנו. אני יודע שהישראלים שנולדו כאן, קשה להם להבין את העניין הזה. אבל מי שחי בחול וזכה לעלות לארץ ישראל, יודע את המעבר הזה מהחושך לאור, ואנשים לא מבינים פשוט באיזו תקופה אנחנו נמצאים. לכן חשבתי לנכון עם חבריי, שלפני שתוכלו לשאול שאלות לכל הנציגים שיבואו כאן מהבית הלאומי, שנסביר, הבית היהודי, שנסביר בעזרת השם את המצב שאנחנו נמצאים בו, ולמה כל כך חשוב ולמה כל כך נחוץ שנבין את המהלך בכללותו. לפני כמה עשרות שנים, הרב יהודה אשכנזי, מניטו, זכר צדיק וקדוש לברכה, פגש כומר באמצע הפלגה באונייה. והכומר התקרב לרב שהיה עילוי בפילוסופיה, בקבלה, אחד הראשים המרכזיים שהדריך והשאיר לנו חומר עמוק מאוד על מהלך הדורות ועל החזרה שלנו לעבריות. שאל אותו הכומר, את אותו רב, חבל שהחלוצים שבונים, שמקימים את ארץ ישראל, זה לא אנשים דתיים. מאוד מאוד חבל, אומר לו הכומר. אז הרב אשכנזי אומר לו, למה? למה אתה אומר חבל? אומר לו הכומר, חבל שהחילונים הם אלו שמגשימים את דברי הנביאים. אם יש כבר דברי נביאים, שיגשימו את זה אנשים שמאמינים. אבל פה קורה לכם דבר הפוך במדינה הזאת של היהודים. דווקא החילונים הם אלו שמגשימים את דברי הנביאים. ענה לו הרב, להפך, עד רבה. אם היו דתיים אלו שפועלים כדי שיתגשמו הנבואות, אז הם היו עושים את זה מסיבות אידיאולוגיות. הם רוצים הרי שזה יתגשם, כי הם דתיים. ועצם זה שהנבואות מתגשמות דווקא במי שאינם מאמינים לדברי הנבואות, זה סימן ברוך, ברור שהתהליך הוא תהליך אלוהי. זאת אומרת, עכשיו אנחנו יכולים באמת לומר שהתהליך הוא תהליך אלוהי, שיד השם בתהליך הזה. כי זה אנשים שדווקא לא מאמינים בדברי הנבואה. והם אלה שהופכים להיות הכלים להתגשמות של אותן נבואות. הרב קוק זצ"ל בספר אורות בפסקה ז' מסביר את הערך הכללי של המדינות בעולם, והוא אומר את הדבר הבא: אין המדינה העושר העליון של האדם. המדינה זה לא עושר עליון, בטוח שלא. למה? אומר הרב, כיוון שהעושר העליון הוא הדבקות בקדוש ברוך הוא. זה העושר העליון. כלומר, הדבקותו של האדם באידיאלים עליונים, אלוהים, שהם למעלה מהרובד של האדם בעולם הזה. אבל מוסיף הרב, זה נכון, אבל זה ניתן לאמר רק כשמדברים על מדינות רגילות בכל העולם כולו. למה? כי בכל המדינות שבכל העולם העיסוק הוא רק בארגון של חיים חברתיים בלבד, בלי לשקף בשום אופן את הערכים האלוהיים. זאת אומרת, לא דואגים לדבר הזה, להפך, מפרידים בין האלוהות לבין העולם. זה הדגל של הנצרות. להשאיר בשמיים את האלוהות ולהשאיר את העולם הזה בידיים אנושיות, ולא לערבב בין התחומים. השמיים למעלה והארץ למטה, ויש ניתוק טוטלי בין שתי הקומות. אנחנו אומרים שזה דבר אסור. למה? כי ברגע שאתה לא מבין שהערכים האלוהיים צריכים לרדת ולהתגלות כאן במימדים אנושיים, קרי מימדים פוליטיים, אז לא רק שאסור להפריד את הדת מהמדינה, אלא שזו מצווה להביא את הקדוש ברוך הוא במהלכים האנושיים הפוליטיים שנמצאים בעולם הזה. זה לא אומר שנהפוך לדתיים, לא דיברתי על דת בכלל. הדתיות היא דבר גולמי שפיתחנו במשך הגלות בגלל שהנבואה פסקה מאיתנו. אני תמיד אומר, ואנשים לא מבינים את מה שאני אומר, אני אנטי דתי. אני לאומי, אני יהודי ששייך לעם, וכשאני מקיים מצוות, אני מקיים מצוות לאומיות בגלל שהן שייכות לאומה שלי, אבל לא שייכות לאדם הפרטי. אני לא עושה מצוות פרטיות, לא קיים מושג כזה בכלל, מצוות פרטיות. אין דבר כזה. כל המצוות שאנחנו מקיימים זה רק בגלל שהן שייכות ללאום, שעם ישראל קיבל זאת. ואני כפרט אמור לשקף את המימד הלאומי דרך הפריזמה הפרטית שלי. אומר הרב קוק, אם אמרתי שהמדינות של כל העולם זה לא ערך של עושר אצל האדם, אומר הרב, מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. זאת אומרת שהרב עכשיו אומר בדיוק להפך ממה שהוא אמר בקשר לכל המדינות. כל המדינות שבעולם אין להם את הערך הזה, אבל מדינת ישראל היא בעצם ביסודה אידיאלית. ומה חקוק בהווייתה? התוכן העליון האלוהי. זה מה שחקוק בעצם במדינתנו. במילים פשוטות יותר, יש לנו מצווה מדאורייתא להקים מדינה. המצווה הזאת ניתנה למי? לאברהם אבינו. כשהקדוש ברוך הוא פוגש את אברהם אבינו ואומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ועשך לגוי גדול, ולא לאיש גדול. לא מעניין אותי שתהיה איש גדול, אני רוצה שתהיה גוי גדול, אומה גדולה. ונברחו בך, באומה הזאת, כל משפחות האדמה, אתה תהפוך להיות עם האומה הישראלית ברכה לכל העולם. תוציא את כל העולם מהגלות שהוא נמצא בו. זה אתה תוכל לעשות רק כשתהיה במקום ההוא, בארץ ישראל, כשתקים חברה אנושית שמסוגלת לגלות את הערכים האלוהיים. במילים מודרניות קוראים לזה מדינה. כל עוד ולא יהיה לך שלטון יהודי שהערכים העליונים הם אלו שמשתקפים בתוך המנגנון הלאומי הזה, אתה לא תוכל להשפיע על שום אומה ולשון, ולא יתקיים חז ושלום, ונברחו בך כל משפחות האדמה, ונברחו מלשון קשר. ונברחו זה לא והתברכו, והתברכו זה ברכה, ונברחו זה והתקשרו. במילים אחרות, אנחנו האופטימיות של כל המדינות בעולם. אבל כדי לגלות את האופטימיות הזאת, עם ישראל צריך קודם כל להבין מהי החשיבות של המדינה שלנו. היום אין כמעט מפלגה, אפילו חרדית, שלא הבינה, שלא הפנימה את הרעיון של חשיבות המדינה. היום כולם הפכו להיות מה שהם התנגדו לפני כמה עשרות שנים. כולם מסכימים שזה הכלי שדרכו הקדוש ברוך הוא יכול לרדת לעולם. אתה רוצה להשפיע? תהיה בתוך המנגנון הזה. ולכן, אומר הרב קוק, מדינה שהיא ביסודה אידיאולוגית ושחקוק בהווייתה תוכן עליון אלוהי, היא אותה מדינה האושר היותר גדול שיש לאדם. רק על מדינת ישראל, אומר הרב, אפשר לומר דבר כזה. והרב מוסיף במילים שלו, מדינה זו, כלומר מדינת ישראל, היא באמת עליונה ביותר בסולם העושר. אי אפשר במנגנון אינדיבידואלי פרטי שלא כלול במכלול הזה של המדינה להגיע לאושר כזה. כלומר, העושר מתחיל דווקא במצווה הזאת להקים מדינה. כלומר, ישות עצמאית פוליטית שיש לה בעצם אפשרות להשפיע לא רק על התושבים של המדינה הזאת, אלא גם על כל העולם כולו. אני חוזר ואומר, יש לנו מצווה מהתורה להקים מדינה. זאת המצווה האמיתית. זה לא לעלות לארץ ולחיות כאן סתם. אתם יודעים שקיום מצוות יישוב ארץ ישראל מתקיים רק כשיש שלטון יהודי בארץ ישראל. במילים אחרות, אם אדם גר במקום בארץ ישראל, בטריטוריה של ארץ ישראל, שאין בו שלטון יהודי, הוא נחשב כאילו חי בחוץ לארץ. הגמרא כותבת את זה בפירוש. דוד המלך במסכת סנהדרין אומר שהוא בעצמו חי בחוץ לארץ. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. ולא רק שהוא חי בחוץ לארץ, דוד אומר לעצמו, על עצמו, אני, דוד המלך, עבדתי פעם בחיים שלי עבודה זרה. עבדתי לאלוהים אחרים. אתם מאמינים לדבר כזה? דוד המלך אמר על עצמו. והוא מצטט את זה וכותב את זה בתהילים שאתם קוראים. כי גרשוני היום, אני מצטט את דבריו של דוד המלך, כי גרשוני היום להסתפח בנחלת השם לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. כלומר, דוד המלך אומר על עצמו, יום אחד גרשו אותי מנחלת ארץ ישראל, מנחלת השם, וכאילו אמרו לי, לך תעבוד אלוהים אחרים, וזה מה שעשיתי. אז כדי להבין טוב את מה שקרה, צריך לדעת פשוט שגרשו את דוד המלך מירושלים, לאן? לקריית גת. רק שבקריית גת, למרות שזה הטריטוריה של ארץ ישראל, היה מלך שהוא לא מישראל, מלך דת. ברגע ש... פלישתי. ברגע שדוד המלך היה בנוכחות המלך השני, כלומר, לא ישות יהודית, לא ארץ ישראל, מלשון שלטוני, דוד המלך הכריז על עצמו, עבדתי בחיים שלי עבודה זרה. הייתי במדינה זרה. למרות שהייתי בטריטוריה של ארץ ישראל. אני חוזר על מה שאמרתי. המצווה לגור בארץ ישראל היא במידה ויש במדינת ישראל שלטון. יהודי, עצמאי. כשאין שיעבוד מלכויות לאומות העולם. זה לא אומר שאין בעיות. זה לא אומר שאין מסע ומתן וכל מיני דברים שצריך לעשות. אבל יש לנו את העצמאות הזאת. שום מדינה בעולם לא עושה את מה שהיא רוצה. היא תמיד במנגנונים של מסע ומתן עם מדינות אחרות. אבל הן בהחלט עצמאיות. כמו שמדינת ישראל עצמאית, למרות שיש לה תנאים וכל מיני עניינים פוליטיים בין מדינות. זה נורמלי. ברגע שיש שלטון יהודי בארץ ישראל, שיש לנו בעצם מערכת כלכלית, שיש לנו מערכת פוליטית, שיש לנו מערכת ביטחונית, צבאית, כל זה, זה הבסיס למלכות ישראל. יש הלכות, רבותיי, מלך זה לא סתם אחד שיבוא ויגיד אני מלך. אנשים חושבים שמלך המשיח זה רב. איפה ראיתם דבר כזה? מלך המשיח הוא קודם כל מלך. זאת אומרת, מה זה מלך בהגדרה הלכתית? אדם שיש לו חותמת, אדם שיש לו צבא, אדם שיש לו מטבע, אדם שיש לו מנגנון פוליטי. זה נקרא מלך. אם הוא רב, זה בסדר גמור שיהיה רב, אבל הוא קודם כל מלך. אם אין מלך, הוא לא יכול להיות משיח, כי המשיח הוא מלך. לא כתוב רב משיח. זאת אומרת שרק מי שחי בארץ ישראל, ויש לו את המנגנון הפוליטי הזה, כי הרי מלך בישראל חייב להיות כאן, עם המנגנון הצבאי, הלאומי והפוליטי, כפי שהסברתי עכשיו, רק הוא יכול להיות מוגדר כמלך. ואז אחרי זה רק שמים לו אצל השפה קובי שמן על הראש, זה נקרא מלך המשיח, מושכים אותו במשפט, זהו. כלומר זה מלך. והעובדה שבזמנו של רבי עקיבא, שהוא היה גדול הדור, ויכול היה רבי עקיבא להכריז על עצמו שהוא מלך המשיח, הוא לא הכריז על עצמו שהוא מלך המשיח, הוא הכריז על מי? על בר כוכבא, שהיה הרמטכ"ל של אותה תקופה.
בן קוזיבא.
בר כוכבא. אחרי זה זה בן קוזיבא. בלשון האכזבה. אבל בהתחלה היה בר כוכבא. זאת אומרת שרבי עקיבא החליט שדווקא הרמטכ"ל דאז, שלא היה מי יודע מה דתי, אבל היה לאומי, הוא מלך המשיח. ואתם יודעים מה היה עושה רבי עקיבא? נושא את הכלים שלו ורץ אחריו. אז אם מלך המשיח היה אדם דתי, למה רבי עקיבא לא הכריז על עצמו? למה הוא לקח דווקא את הרמטכ"ל? פשוט מאוד. כי לרבי עקיבא לא היה מטבע, כי לרבי עקיבא לא היה צבא, כי לרבי עקיבא היו תלמידי חכמים לומדים בישיבה, אבל זה לא נקרא מלך. סליחה. מלך זה מנגנון פוליטי. אומר הרב קוק, בסולם של העושר אין יותר גדול ממדינה. ומדינה זו, תשימו לב עכשיו לביטוי האחרון החותם, היא מדינתנו, מדינת ישראל. כך אומר הרב קוק. כלומר, המדינה של העושר הגדול שבהווייתה היא מגלה את התוכן האלוהי, שלא כל המדינות בעולם עושות, רק מדינת ישראל. מדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. ועכשיו הוא חותם במילה פצצה. והיא, אותה מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. זאת אומרת, על המדינה הזאת יושב הקדוש ברוך הוא ומתגלה בעולם כולו. אז אני רוצה להבין איך אנשים התבלבלו כל כך, והם לא מבינים שהמדינה שלנו זה הכיסא כשאומרים כיסא של מלך יושב על כיסא, זאת אומרת שבאמצעות הכיסא הוא מתגלה. ישיבה זה עוצמה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם הזה דרך הישיבה שלו במדינת ישראל. הקדוש ברוך הוא יושב בכנסת, בפוליטיקה הישראלית, במנגנון הזה, שהוא כל כולו קודש.
איפה הנביא
במנגנון הזה? איפה הנביא? יפה. אז כשאין נביא יש כללים בהלכות נבואה, בעניינים של נבואה. כשאין נביא יודעים שהנביא זה האומה עצמה. כלומר, עם ישראל שמחליט ושבוחר ושמצביע ביום שלישי, הוא בעצם הנביא. הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא להצביע לדבר הכי קרוב לשורשים היהודיים שלו. ושוב פעם, אל תתבלבלו. זכינו, הוא בא ממעל אדומים, עכשיו הוא גר אצלנו. אמרתי לכם שזה יסוד כיסא השם בעולם. מדינת ישראל היא היסוד הזה. למה?
גם
אחמד שנמצא בתוכו. היה אומר הרב צבי יהודה קוק, אין לי בעיה עם אחמד ועם מוחמד. יש לי רק בעיה עם אנשים שרוצים שלא להיות תחת השלטון היהודי בארץ ישראל. אין לי בעיה עם ערבי, אני לא הולך לרצוח ערבים ברחובות. אין לי מגמה כזאת בכלל. אבל מי שרוצה לקחת ממני את הזהות, מי שרוצה לגנוב ממני את השלטון במקומי, אסור לי לתת לו. איפה ראינו דבר כזה? אבל אם הוא מסכים לחוקים של מדינת ישראל, תפתל, שיבואו. אין לי שום בעיה איתם. אבל זה בשביל זה צריך מנגנון, שגם אם הוא לא הגדול ביותר, זה הכי טוב שאני יכול למצוא היום. זה מה שצריך לבחור, זה מה שצריך להצביע. אני לא יודע, כן? אני עכשיו לא אומר לאף אחד לאן ללכת, אין לי רשות אפילו. כן? אני פשוט חושב שכל אחד צריך לדעת איפה המנגנון הטבעי המתאים למה שעם ישראל צריך להיות בארץ. לחזור לשפיות. ולכן, שכל חפצה, אומר הרב קוק, של המדינה הזאת, תשימו לב לאיזה מנגנות הרב מתחיל לדבר, הוא כאילו אומר שמדינת ישראל יש לה חפץ, כלומר יש לה רצון. הוא אומר שהמדינה עצמה הוא נותן לה דמות אנושית, שכל חפצה של המדינה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. דרך כל האנשים, הימניים והשמאלנים, יש להם רק אידאל אחד. אבל אפשר להתבלבל בצורה. ולכן אסור לנו להתבלבל בצורה. אין לי ספק בכלל שאפילו האנשים של השמאל אוהבים את עם ישראל ואת מדינת ישראל. אין לי ספק בזה. הבעיה זה שהם לא יודעים אולי לנווט. למה? פשוט מאוד אין להם את התורה. יש להם תורה אבל הם לא לומדים אותה. זה לא שהם טועים בגלל שהם רעים. זה בגלל שמבחינה סובייקטיבית אנושית אתה יכול להגיע לכל מיני טעויות. אבל אם אתה מונהג ואתה מקבל על זה שיש מי שמדריך ומנהיג את העולם, אז הוא נותן לך כבר הוראות איך העולם הזה צריך לפעול לפי הטבע. שוב פעם, אני לא אומר דתי. התורה היא לא דתית, היא טבעית. הבעיה זה שלימדנו אנשים שהתורה היא דתית, ושהקדוש ברוך הוא איזה מין מלך שכופה עלינו לעשות מצוות שזרות לזהותנו. לא היה ולא נברא. התורה היא הדבר הטבעי ביותר שלנו. אין יותר טבעי מהתורה. אבל צריך ללמד את זה בצורה כזאת. ולא מלך שכופה ומכריח ומפחיד. הפכו את הקדוש ברוך הוא למדליק תנורים בגיהנום. אם לא תעשה ככה, ישרפו אותך בגיהנום ותתחיל. מה זה הדברים הזה? איזה היהדות? אף פעם היהדות לא הייתה כזאת. ממתי יהדות אומרת לגברים ולנשים לעלות באוטובוסים שונים? זה לא יהדות בכלל. ממתי אסור לי להסתכל על אישה? מה זה לא חלק מהבניין של העולם? כל זה לא טבעי, כל זה נוצרי במהותו. או מוסלמי. אבל לא יהודי. אני חוזר ואומר, היהדות היא טבעית. אם אדם איבד את הטבע שלו, שידע שהדתיות שלו מסוכנת. אומר הרב, אמת שהאושר הנשגב הזה צריך ביאור ארוך. מה זה אומר? יודע הרב, שגם אם תצביע למפלגה כזאת השבוע, זה עדיין לא מלך המשיח. צריך להמשיך, זאת עבודה. אנחנו לא טיפשים, אנחנו לא יודעים שזה לא יפתור את כל הבעיות, אבל אנחנו לפחות הכי קרובים למה שאנחנו מאמינים בו. ואז לאט לאט העבודה נמשכת. החינוך לא נעשה בפעם אחת. זה הרבה זמן. אומר הרב צריך ביאור וביאור עמוק כדי להעלות אורו בימי החושך. זאת אומרת, יש כאן תהליך, יש כאן מהלך כולל, שלאט לאט האור מתברר, אנחנו חוזרים לזהותנו, להכיר מי אנחנו ומה עלינו לעשות בעולם הזה. אבל לא מפני זה, אומר הרב, אני מצטט, זה דברי הרב קוק, אתם יכולים ללכת לדברות. לא מפני זה, אומר הרב, בגלל שיש הרבה בעיות והרבה בירורים, יחדה מלהיות העושר היותר גדול. כלומר, אני חוזר ואומר, זה העושר היותר גדול, אבל צריך לעשות בירורים. אבל זה לא סותר. זה ממשיך להיות העושר היותר גדול. אותה מדינה. אבל עלינו לתת לה את הגוון האמיתי שלה. ובשביל זה צריך לפעול. ולא לעמוד מנגד. אני רוצה להסביר קצת יותר ברשותכם שבעצם הקמת מדינת ישראל החלה, כפי שאמרתי מקודם, יחד עם התגלות הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. שם התחילה מדינת ישראל. והמדינה הזאת התקיימה ופסקה מלהתקיים ושוב פעם התקיימה ושוב פעם פסקה מלהתקיים במשך כל ההיסטוריה. היא הייתה מתחדשת, הקיום שלה היה מתחדש, ועוד פעם, לעיתים בהיסטוריה, היה הולך כל המנגנון הלאומי הזה. אבל המגמה נשארה, והיא עודנה קיימת, ואמיתית, והיא לגאול את העולם מהייאוש שהוא נתון בתוכו. העולם הזה מיואש, רבותיי. העולם הזה מאמין בסוף העולם, כי כבר אין לו מציאות. רק לפני חודש כולם כבר חיכו לסוף העולם. למה? בשבילם זה המשיח. שהכל התפוצץ כבר פה, נגמר, אין לנו כבר תקווה, אין לנו קו. ואני אגיד לכם למה. הזמן, קרונוס, של אומות העולם, הוא זמן פסימי. הם לא הולכים לשום מקום. הם מסתובבים סביב עצמם. זה זמן פסימי. רק הזמן שלנו הוא זמן אופטימי. כי אנחנו שולטים על הזמן. וזה ניתן לנו דווקא ביציאת מצרים, בפרשות שאנחנו קוראים עכשיו. החודש הזה לכם, אני נותן לכם את הזמן במתנה, אתם יכולים לשלוט בו ולעשות ממנו את כל היופי שאפשר. לכן עם ישראל יש לו זמן אופטימי, זמן ספירלי. זמן שיש בו קו, שיש בו תקווה. אומות העולם מסתובבות סביב הזנב של עצמן. ולכן, גם כשאנחנו חוזרים לארצנו ומקימים את מדינתנו, שהיא העושר העליון, הגדול ביותר, לא צריך לשכוח דבר אחד. המגמה היא לא רק להיות קיבוץ של יהודים בארץ ישראל. זה שלב נחוץ מאוד, אבל עוד לא התחלנו לעבוד. העבודה שלנו כאן כאומה בארצה היא להיות אוניברסלית. זה השלב הבא. לא מספיק שחזרנו לארץ ישראל, לא מספיק שאנחנו צריכים להחליט על החיים שלנו להיות עצמיים, צריך להביא את האור הזה, כי אמרתי לכם, אנחנו צריכים לגאול את העולם עם הייאוש שהוא נמצא. עם ישראל אמור להופיע את גדולת השם, את קדושת השם, את הערכים המוסריים העליונים לאומות העולם. זאת אומרת שכל אחד בתחום שלו, בעסקים שלכם, אתם צריכים להיות הדוגמה של היושר האלוהי, של המוסר האלוהי, של הטוב, של הברכה. כשאתם נוהגים בכביש, אתם צריכים להיות אנשים אדיבים, ולא אנשים שכל אחד בעצבים, בכעס, זה עקף אותי, אני עוקף אותו, בכסח כל הזמן, לא ככה מתקדם. יש כאן ערבות הדדית שחייבת להשתנות, ולכן המגמה היא הרבה יותר גדולה ממני והחבר שלי. היא מגמה אוניברסלית, לשכלל את המציאות שהעולם נמצא בו, לעזור לכל העולם הזה להתנהל על פי אותם ערכים של קודש. והקודש הוא לא המצאה אנושית. אם הקודש הוא המצאה אנושית, זה לא יעבור. רק קודש שבא ממעלה למטה. ואיך אני יודע מה זה? יש לנו תורה. תורה זה דבר השם מהשמיים לתושבי כדור הארץ. זה הדבר האובייקטיבי היחידי שיש. זה נקרא נבואה. כלומר, אם אין לי נביא, אני לא יכול להמציא תורה. אני לא יכול להמציא ערכים. אסור לי להמציא דבר שהקדוש ברוך הוא לא אמר לי. כי זה בדיוק דת. מה זה דתי? זה להמציא דברים שהקדוש ברוך הוא לא אמר. זה להפוך להיות דתי. אנחנו לא דתיים. אנחנו בעצם קיבלנו נבואה שזה דבר השם. אנחנו לא חיפשנו שום דבר. הקדוש ברוך הוא בא ומצא אותנו. אשר בחר בנו מכל העמים, אנחנו לא הלכנו לחפש אותו. הוא בא ונתן לנו משימה, והמשימה הזאת היא קשה ביותר. כי אני צריך קודם כל להיות אני, ולהיות אחראי על אחרים. וכפי שאומרים חכמי הקבלה, כדי להיות אחראי, אני צריך להבין שיש אחר. במילה אחראי יש את המילה אחר. שאני לא לבד. וכדי להבין שיש אחר, אני צריך לכנות אותו אח. אז אני א', שיש לי אח, האח הופך להיות אחר, והאחר הופך להיות אחראי. אבל אם אני חושב שאני לבד, זה שבירת הכלים. אם אני חי לבדי במערה שלי, יכולה להיות מערה רוחנית, ומערה גשמית זה אותו דבר. אומר הזוהר הקדוש, אז אתה דומה לכלב, שכל החיים שלו זה רק שיתנו לו. הב, 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 הב. כך אומר הזוהר הקדוש, לכן הכלב אומר הב, תנו. רצון לקבל, כמה יתנו לי? אי אפשר לבנות מדינה בצורה כזאת. מי שחושבים שכל מה שנדרש מישראל זה להיות אנשים דתיים שומרי תורה ומצוות בלבד וזהו, טועה טעות איומה וגדולה שהיא כל הסתירה עם כל התנך. לא בשביל זה נברא עם ישראל. התורה והמצוות הם אמצעים כדי להשיג קרבה למימדים האלוהיים בעולם הזה. כלומר, להיות אדם טוב. אני אגיד לכם את זה בצורה פשוטה ביותר. אם כל התורה והמצוות שאנחנו מקיימים לא הופכים אותנו לאנשים טובים יותר במציאות, תכלס ברחוב, תפסיק עם הכל. טעית בגדול. אתה חושב שאתה עושה אקט דתי בזה שאתה דומה ל, או מתחפש ל, או עושה פעולות דתיות. בסדר, הפעולות שלך דתיות, אבל אתה לא השתנית. אז מה עשית? אתה עושה מצוות, מצוות זה דברים טובים, אבל אתה השתנית כשאתה עושה את המצווה? לא. אז מי ילך לגן עדן? המצווה, לא אתה. המצווה היא צדיקה. אתה לא צדיק. אתה נשארת אותו דבר, אתה עושה דברים צדיקים. זה לא יהדות, רבותיי. הביטוי והייתי לכם לאלוהים, איפה שלא תלכו בתורה, זה תמיד קשור לדבר אחד. תמיד. כל הפסוקים שכתוב, והייתי לכם לאלוהים, זה קשור ליישוב ארץ ישראל. רק כשעם ישראל חוזר לארצו כתוב, והייתי לכם לאלוהים. זאת אומרת, שכשעם ישראל לא בארצו, למה הוא דומה? למי שאין לו אלוהים. זה מה שכתוב בגמרא. כל הדם בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. מסכת עבודה זרה, מסכת כתובות, מסכת סנהדרין, כל מי שלא חי בארץ ישראל דומה כמי שאין לו אלוהים. חמור ביותר. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו להיות סתם שומרי תורה ומצוות ומקיימי מצוות שבת ושומרי שבת. בעוד שאתה חי מחוץ להיסטוריה שלך, מחוץ לעם שלך, מחוץ לכל מה שאתה עושה כאן. במילים אחרות, חייל צהל שאין לו כיפה על הראש, קשור לכללות.